יש שאלה, אם אפשר להיכנס ליום ירושלים בלי להכיר את מה שהתלמוד הירושלמי אומר על ירושלים? מה?
שאלה קצת רטורית כזאת,
התשובה ברורה. התשובה היא ש... שהציבור שיושב לפנינו בין, ה... בין הבודדים שזוכים להכיר את המקורות של הירושלמי על ירושלים. זה ה... ונראה לי שלכן יום ירושלים היום באיכות אחרת לגמרי מאשר לפני השיעור ואחרי השיעור. ונקווה שבשנה הבאה כבר יהיו הרבה הרבה אנשים, יותר אנשים ש... יותר אנשים שיכירו את המקורות.
אני הבנתי שהיום הרוב לא בכלל מכירים את התלמוד הירושלמי.
ברור, אז לכן הם לא מכירים הרבה דברים מהזהות הבסיסית היהודית. מי היה הראשון שאמר שלא מחלקים את ירושלים? ירושלים לא ניתנת לחלוקה. יכול להיות שהבאנו כבר את הדברים האלה, אבל תסתכלו במקור הראשון. כתיב הימים אשר מלך דוד על ישראל 40 שנה. זה אומר, בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנים. בכלל חסרים ובפרט יתרים? זאת אומרת 7.5 ועוד 33, זה לא 40. נכון, חשבון פשוט. מה אתם אומרים על השאלה? שאלה טובה? לא יודע, נראה לי שהתשובה יותר טובה. לא, לפעמים השאלה היא בשביל התשובה. על כל פנים, השאלה לכאורה, התמימה הזאת, איפה החצי שנה הזאת, שאפשר גם, כולם יודעים שאפשר להגל או משהו כזה, התלמוד הירושלמי נותן לה שלוש תשובות. כל תשובה יסוד אמונה יותר חשוב מהשני. אבל אנחנו פה עכשיו, נראה אם יהיה לנו עוד זמן, אז אולי נחזור לזה אחרי זה, לתירוצים הבאים, אבל הסבר אחד נוגע לירושלים. כלומר, הסברים אחרים לא נוגעים לירושלים עצמם. מדובר בזוויות אחרות שהן לא קשורות לירושלים. תירוץ אחד קשור לירושלים, בואו נקרא אותו. רבי יצחק בר קצצתא בשם רבי יונה, 32 ומחצה היו. כלומר, מירושלים הלך דוד, 32.5. אז עכשיו החשבון מסתדר, נכון? 32.5 ועוד 7.5, 40. אלא, בשביל לחלוק לו כבוד לירושלים, הוא עונה אותם שלמות. אז השאלה היא, אם כתוב 32.5, זאת האמת ההיסטורית, אז למה התנ"ך כותב לו מספר לא נכון? מה זה 33? תשובה, כדי לחלוק לו כבוד לירושלים הוא מונה אותם שלמות. או במילים אחרות, ירושלים לא ניתנת לחלוקה. זה המקור הראשון. נמשיך הלאה. הרקע למקור השני זה ש רבי יהודה בן טבאי היה צריך להיות נשיא. היה תקופת הנשיאים עד הלל ושמאי, היה תקופה של נשיאים, כמו שכתוב במשנה באבות, ואחד מהם היה רבי יהודה בן טבאי. אבל רבי יהודה בן טבאי, הוא לא רצה, הוא ברח מהכבוד, אז הוא ברח לאלכסנדריה. אז עכשיו בני ירושלים שלחו לבני אלכסנדריה שיחזירו אותו, והיו בני ירושלים כותבים, זה לא חשוב מה הם כתבו בדיוק, אבל חשוב הקידומית, מירושלים הגדולה לאלכסנדריה הקטנה. כן, עוד כבודה ומרכזית. מה ברור שלמות וחצי?
אם אני אומרת שהמספר המדויק זה מחסיר מהכבוד.
נכון, כן, בדיוק. אז כן, מחסיר מהכבוד.
איך ולמה?
ולמה? ככה, בגלל שלא מדברים בחצי. מה זה חצי? חצי זה פגיעה בירושלים. ירושלים שלמה, היא מאוחדת. מה זה חצי? לא מדברים בחצי, כן, נכון? כשמכבדים בן אדם, כשמכבדים מישהו, אז עושים את כל הדברים, שלא יהיה שום משהו שנראה נתפס זלזול. זהו, נכון, פשוט. היום המושג כבוד הוא לא, אני חושב שהוא, זה חלק מהעניין, שהמושג כבוד הוא עושה שהם הולך ומזדלזל. זה ה... בעקבות כל הפוסט-מודרניזם, כן, כל המושגים, ערכים וכבוד והדברים האלה, אז זה הכוונה, ככה מכבדים. למשל, כתוב עכשיו בנושא ארץ ישראל, כתוב שמשה קרא להושע בן נון יהושע, יא יהושיח, הוסיף לו יוד. אז זה הכל עניין של כבוד. הוא בא להגיד שאדם צריך לכבד את עצמו לפני ה... ואז הוא ממילא מכבד את הדברים, מכבד את הערכים, מכבד את ה... הנושא של כבוד זה נושא מאוד מאוד חשוב, זה לא... זה נושא מאוד מרכזי. זה ה... בירושלים הגדולה, לאלכסנדריה הקטנה, זה עוד דבר. זה ה... זה כאילו היה, כתוב שראש ממשלת ישראל אומר לנשיא ארצות הברית, עוד שנה אנחנו, יש שעה בשבילך פנויה, אם אתה... אם לא יקרה לי איזה תאונה, איזה משהו בדרך. זה ככה מדברים, זה מי שמבין מה זה ירושלים, והוא בא מהעוצמה של זה מרכז העולם, אז ככה הוא מדבר. בשרד השם עוד נסכה לימים האלה, אבל לפחות התלמוד הראשון מציג לנו איך צריכים לדבר, את האידאל. טוב, אז אם ככה נראה, אם אמרנו שהתלמוד הירושלמי שני מאמרים כאלה, בכלל זה לא מתקרב למה שכתוב בבבלי, אין, כלומר אין מאמרים מקבילים כאלה בעוצמות כאלה, אז נראה מה קורה אם אחד פוגע בכבודה של ירושלים. כן, פה אנחנו ראינו שמעצימים את כבודה של ירושלים, אבל מה אחד, אם אחד פוגע בכבודה של ירושלים, אז מה יהיה, איזה יחס יהיה יותר, יחס יותר, יחס יותר שלילי כלפי התנהגות כזאת, מהתלמוד הבבלי או מהתלמוד הירושלמי? מי שפוגע בכבודה של ירושלים. ברור. אז בואו אני רק ידגים, רק שזה יהיה מסובר, רק שתבינו על מה, שזה לא מקרה, יגידו מקרה או לא מקרה. כל פעם אנחנו רואים מקרים חדשים, זה מתאסף כל המקרים האלה. זה פעם מישהו כתב, כתבתי פעם שההבדל בין התלמוד הבבלי והירושלמי, שהתלמוד הבבלי הוא מורה והתלמוד הירושלמי הוא מחנך. מחנך זה כל מיני טפטופים, בטפטופים האלה אתה מקבל תמונה שלמה, ואם אתה לא שם לב שיש פה טפטופים, אולי לא תשים לב. אז זה ה... תשימו לב, כתוב, יש משנה, משנה במסכת מגילה, משנה במסכת מגילה אומרת המשנה בסרט מגילה אומרת ש רבי אליעזר אומר של אין מפטירים את ההפטרה, זה יחזקאל נמלת את וב, הודה את ירושלים את תואבותיה. כן, לא מפטירים את ההפטרה הזאת. מה כתוב? אז גם התלמוד הבבלי גם התלמוד הירושלמי מספרו לנו על סיפור שאחד שהוא כן קרא, אחד שהוא קרא קרוב לרבי אליעזר, שמע אותו קורא את ההפטרה הזאת. מעשה באחד שהיה קורא, אני קורא את התלמוד הבא וקודם, מעשה באחד שהיה קורא למעלה מרבי אליעזר, הודה את ירושלים את תואבותיה. אמרו לו, עד שאתה בודק בתואבות ירושלים, צא ובדוק בתואבות עמך. חמור, כן, אבל בדקו אחריו ומצאו בו שמץ פסול. בואו נראה מה ירושלים אומר. רבי אליעזר אומר, אין מפטירים בהודה את ירושלים את תואבותיה. מעשה באחד שהפטיר בהודה את ירושלים את תואבותיה. אמר לו רבי אליעזר, ילך אותו האיש וידע בתואבותיה של אמו. כן, יש הבדל? קודם כל, ההבדל הראשון, יש הבדל או אין הבדל? מה? פה הוא אומר לו, צא ובדוק, נכון? בדוק זה יכול להיות כן, יכול להיות לא. ילך אותו האיש וידע, אין מה לבדוק. תברר בדיוק מה העניין, אומר לו. אין פה מה לבדוק, זה ברור משהו פה. בדקו אחריו, שם כתוב שמץ פסול, מה כתוב פה? נמצא ממזר. טוב, נראה את המקור הבא. בתלת עשר בי יום ניקנור. מקור חמישי. שלישי מהסוף. מה? תלמוד ירושלמי תענית בית י' בית, אין לכם?
כן, כן.
בתלת עשר בי יום ניקנור. מהו יום ניקנור? שלטון משל יוונים. היה עובר לאלכסנדריה. היום ניקנור, יודעים, הרי יש דבר שנקרא מגילת תענית. מגילת תענית זה כל מיני תאריכים שיקראו דברים טובים לישראל. ואחד מהם זה יום ניקנור. מה?
גנזו אותו.
אבל בסדר, אבל זה עדיין לא אומר שהוא לא היה. כן, ראו שיש יותר מדי ימים טובים, אמרו ש... על כל פנים, זה אחד מהם, זה יום ניקנור בי' ג' באדר. י' ג' באדר, יום ניקנור. מהו יום ניקנור? שלטון משל מלכות יוונים, היה עובר לאלכסנדריה, וראה את ירושלים. בדרך הוא כאילו עבר ללחם עם מצרים, בדרך הוא עבר דרך ירושלים, כתוב, וחרף וניאץ וגידף. ואמר בשובי בשלום אתוץ את המגדל הזה. אז מה פירוש חרף גידף וניאץ? נו, מי יודע באנגלית?
מה המילים האלה?
חרף
וגידף.
לקלל. השאלה היא, השאלה היא מה הפירוש? הוא אמר מילים לא, הוציא מילים לא יפות מהפה? מה? זה לא מסתבר. אגב, אותו מקור יש בבבלי, אבל בלי המילים האלה. ובלי המילים האלה ובלי המגדל, תכף נראה, נבסופה. מה, הוא הוציא מילים לא יפות מהפה? זה, מה? זה לא סביר.
למה?
מה?
למה זה לא סביר?
בגלל שאדם מכובד, בכל זאת הוא מצביא, הוא מנהיג, הוא מה, הוא לא איזה אדם ריק. הוא מצביא של...
מה, לא שמענו שמנהיגים מדברים
לא יפה? מה הפירוש? בכאלה...
מה? בלשון נקייה.
בלשון, מה? כן, מה הפירוש?
זה כמו שנשיא מדינת ישראל פתאום יאמר... מה? לא יפות של עמך כזה.
מה?
לא, הוא אומר שזה משהו אחר.
מה, כן, נו, זה הכוונה. לא, כן, לא, לשון נקייה, בדרך כלל אדם מדבר, אבל לשון נקייה, לא, אבל מה, אז מה זה חרף וגידף וניאץ? אפשר יותר להגיד שהוא אמר מילים לא יפות מהפה, כן, חמור, כלב, לא יודע. זה לא מסתבר. לא מסתבר.
זה נשמע שהוא עשה איזשהו מעשה שגרם לי.
אז זהו, אז מה זה חרף וגידף? אז מה זה המילים האלו? אז קודם כל אנחנו, יש לנו מקור בתורה. בתורה כתוב שעל חטא המרגלים, מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? בכל מנעצי לא אירוע. הם לא, הם אמרו מילים, הם אמרו כללות? הם לא אמרו כללות.
עשו מעשה.
לא, הם אמרו שלא מתאים לנו להיכנס לארץ ישראל, זה מה שהם אמרו. אז זה נקרא, מבחינת, זה פגיעה בכבוד, זה נקרא כללה. מבחינת התורה זה כללה. לא צריך להגיד מילים לא יפות בשביל זה. אותו דבר, מי שמאיים על ירושלים זה כללה. בעצם האיום על הכללה, בעצם. מה? בעצם האיום על ירושלים. עצם האיום על ירושלים זה בעצמו כללה, זה מה שאני רוצה לומר. פה אנחנו רואים עוד פעם את המרכזיות של ירושלים. טוב, אנחנו נדלג רגע את הנדלג על זה.
מה זה העניין הזה של המגדל?
מה? תכף, אני אגבר על המגדל, אז אני אחזור למגדל, אל תפגעו. יש לנו שעה וחצי, לא? מה?
עכשיו את קטע הערכה?
לא, אז אנחנו נגיע למגדל גם, נגיע למגדל. טוב. אנחנו גמרנו פחות או יותר את הנושא של מרכזיותה של ירושלים. יש לנו עוד כמה מקורות, אבל נוסיף. אנחנו נחזור למקורות, אל תדאגו, כל המקורות, הכל נדבר בעזרת השם, לפי התכנון. כן, נדמה לי שהעברתי שיעור על הדבר הזה, אבל רק נחזור. אני מדבר על תלמוד ירושלמי תענית ד' ה'. נראה לי, אצלי זה בעמוד 2. עמוד ראשון. כתיב ותשאל החודש הופקעה עיר ואת אמרת אחים. כתוב בתנ"ך שירושלים הופקעה, העיר הופקעה בתת בחודש. מה? כתיב ותשאל החודש. תראי לי, בסדר, כתיב ותשאל החודש. לא, לא, זה לא, לא, זה לא זה.
זה דף שלישי.
זה טוב. בעמוד 2, בעמוד 2 מקור שלישי פה.
כתוב
ד' ד'. סליחה, אתה כתוב ד' ד'? סליחה, זה טעות שלי. זה צריך להיות... רגע, רגע, סליחה, זה טעות שלי. סליחה. יו יו, איך זה יכול להיות? זה דלת, לא, זה שזה דלת אי זה ברור, אבל אני רק... רגע, ברשותכם, בסדר, אפשר לשמוע? זה דלת אי, תראו, תקראו בן. אני זוכר סיפור שלי עם הרב לוינגר, היה ב... לא, כלומר, כל הזמן הרחתי אותו, לא, אני אומר הרבה, אבל לפעמים שאלתי אותו שאלה, היה חסר לי כסף, זאת אומרת, היה לי קופה של צדקה, התעסקתי בזה משהו, היה לי קופה של צדקה, שאלתי אותו אם אפשר להשתמש בקופה ולהחזיר. הוא אמר לי, בשום פנים ואופן אסור לך. מה? לא, אסור. אסור מבחינת זה, אתה מנהל, מה פרוש? אם אתה עוסק באיזה קופה, אז אתה לא יכול לקרוא לך. גם אם אתה מחזיר, זה לא... תמיד אדם אומר, אני לחוץ קצת, אני צריך פה, אני צריך שם זה, אבל ברור שאני אחזיר. אבל... אני זוכר, זה חרוט לי. מה?
זה נשמע שהוא התייחס על זה כסוג של הקדש.
כן, נכון, כל ה... יפה מאוד, תודה. טוב, על כל פנים, כתוב בתנ"ך שהעיר, שירושלים, החומת ירושלים הופקעה בט' בחודש. נדמה לי שנתנו לנו שיעור על זה, אם אני לא טועה. או... טוב, לא חשוב, על כל פנים, התלמוד הבא, אז אם החומה הופקעה בט' בתמוז, אז לכאורה צריך לצום בט' בתמוז, לא בי"ז בתמוז. אז אומר התלמוד הבבלי, בית ראשון, בית שני. זאת אומרת, בבית ראשון, כמו שכתוב בתנ"ך, הופקעה עיר בט' בתמוז. בבית שני, הופקעה בי"ז בתמוז. טוב, אתה שואל שאלה, עוד שאלה טובה, אבל אני רוצה לשאול אתכם. אם כבר בוחרים צמים, צום אחד, אז מה עדיף לצום, על הראשון או על השני?
שני.
למה?
יותר קרוב.
אז זה כן, אבל אם אנחנו קוראים, זה בדיוק העניין, אם אנחנו קוראים את הפרק, את פשט הפרק, אני מבין שעשיתי את זה איתכם פה, אם אני לא טועה, אבל אם לא, אז אנחנו בעזרת השם נעשה איזה שיעור על העניין הזה, נקדיש, אני אראה את זה בתוך הפרק, איך אנחנו רואים? קרה משהו, בסך הכל יש הבדל בין הבית הראשון והבית השני. הבית השני היה כאילו שלב ראשוני לשריפת המקדש. הרי קראו שני דברים, הופקעה העיר וחרב הבית. הופקעה העיר, בעצם המשמעות של זה, זה שלב ראשון לפני חורבן הבית. אבל בבית ראשון קרה משהו. כתוב שבית ראשון, כתוב שם, יש שם פסוקים שמדברים על אובדן המלכות. אובדן המלכות בישראל. אז זה יותר, הרבה יותר חמור. אז זה אם כבר צריך לצום על בית ראשון, לא על בית שני. בגלל שזה יותר חמור. ובאמת, אז מה התלמוד הירושלמי אומר? וזה שהוא מהלך שלם, אני לא אעשה את זה עכשיו, בגלל שזה לא נושא שלנו. הוא אומר, קלקול חשבונות יש כאן. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, קלקול חשבונות יש כאן, באופן כללי, גם בבית ראשון, זה בעצם היה בי"ז בתמוז. הופקע העיר בי"ז בתמוז. לכן אנחנו שמים בי"ז בתמוז, על בית ראשון. גם על בית שני, אבל בעיקר על בית ראשון. וקלקול חשבונות יש כאן, הכוונה היא, הנביא כתב תאריך לא נכון. מה שכתוב ט' בחודש זה תאריך לא נכון. אנחנו צריכים לבדוק מה הכוונה, מה הוא רוצה להגיד בזה. זה שיעור לא לעכשיו. על כל פנים, אז מה כל כך, השאלה היא למה כל כך היה אכפת לתלמוד הירושלמי להגיד שזה קלקול חשבונות, ובאמת העיר הופקעה בי"ז בתמוז. למה? בגלל שנושא המלכות זה נושא מאוד עקרוני וחשוב. זאת אומרת, ירושלים היא עיר המלכות. זה בדיוק, שאני בכוונה הבאתי את המקור הזה לומר, ירושלים זה עיר המלכות. בירושלים בעצם יש שני פונקציות, יש קדושה ויש מלכות. נכון רב חיים? ירושלים יש בה שני...
גם קודש וגם מלכות.
גם קדושה וגם מלכות. ולכן, תשימו לב, הירושלים אומרת דבר מעניין, אני לא נכנס ממש לתוך הסוגיה, אנחנו יודעים כולם, זה מידיעה כללית, אנחנו יודעים, זה שייך לירושלמי הזה, אנחנו יודעים שבעצם מה שאנחנו מקיימים מצוות ארבעת המינים, בעצם ארבעת המינים מהתורה זה רק במקדש, נכון? בגבולין זה רק יום אחד. יום אחד.
איפה?
בכל הארץ. יום אחד, לקחנו גם ביום הראשון. זה רק ביום הראשון. שאר הימים זה מדרבנן. זאת אומרת, גם היום, אם לפי הפשטות העניין, אם מישהו בא לעיר העתיקה ושם הוא נוטה לארבעה מינים, הוא מקיים מצווה של מצוות דאורייתא. לפי פשטות, כן. פשטות העניין, הרבה אנשים עושים את זה. באים כל המועד לעיר העתיקה כדי ליטול ארבעה מינים, לקיים מצווה מהתורה. בגלל שהמצווה היא באה בירושלים. וזה המצווה היא, אבל הפסוק הוא סמכתם לפני השם אלוקיכם. לפני השם אלוקיכם זה במקדש. והמקדש בעצם, זה המושג במקדש. על סמך המקור הזה, התלמוד הירושלמי בירושלים, גם הרמב״ם פוסק את זה להלכה, בעצם המילה מקדש זה לא רק בית המקדש, זה כולל גם את ירושלים. כן, מה שאנחנו היום, זה כמובן לא כל ירושלים, כמובן ירושלים, מה שכתוב, שמותר לאכול שם מעשר שני, וכל ה... שם איפה שאוכלים מעשר שני. כן, אז בתוך ירושלים, אז זה נקרא ירושלים, שם בעצם, קוראים לזה מקדש. כלומר, מקדש זה לא רק הקודש, זה לא רק החלק של הקודש, זה גם העיר. העיר עצמה, העיר ש... לא, זה לא, זה כל, היום זה לא כל ירושלים, חלק מירושלים העתיקה. בעיקר הרוב המוסלמי שם. אז זה מעניין. עכשיו, כשאנחנו מדברים שירושלים היא מרכז, אז זה כמובן כולל גם את נקודת הקודש שהיא המרכז. כן? ופה יש פה כמה מאמרים מאוד מעניינים. זאת אומרת, יכול להיות שאתם נתקלתם במאמרים האלה בצורה זו או אחרת וכל מיני הזדמנויות, אבל צריכים לדעת שהמקורות האלה הם בתוך הירושלמי. למשל, אמר רבי יוחנן, למה נקרא שמה אבן השתייה? שממנה הושתת העולם. כן, הנקודת הקודש, קודש הקודשים, זה ממנה הושתת העולם. תגידו, מה פירוש הזה? כולם מסכימים שזה הושתת העולם משם. לא? אם מסתכלים בסוגיה המקבילה, פרק חמישי ביומא בתלמוד הבבלי, אנחנו רואים שבאמת הדעה המרכזית היא שדת רבנן, שמציון הושתת העולם, זאת אומרת, מאבן השתייה, אבל יש דעות נוספות. יש דעה שאומרת שהעולם מושתת מהאוקיינוס. לא ניכנס בדיוק, אני לא יודע מה בדיוק הכוונה. אחד אומר הוא שתת מהאוקיינוס, אחד אומר הוא שתת מהצדדים, כל מיני דעות נוסעות, יש עוד דעה, יש כמה דעות מאיפה הוא שתת העולם, מאיפה הוא יוסד.
שם בפרטה הוא שתת העולם?
הוא שתת העולם זה הבסיס, זה הבסיס של העולם, מאיפה התחיל העולם.
לא רק הימים, המים של העולם, הכל
העולם. הכל העולם, כן, כל העולם, הנקודה... הנקודה, נקודת הארכימדס של העולם זה אבן השתייה. נקודת הארכימדס. זאת איזה? מה? אז זה אבן השתייה, זה ה...
לא פיצוץ גדול.
לא, לא, הכוונה...
שם ברא, משם?
מפה מתחיל העולם, זה הנקודה הבסיסית שמבין הכל צומח. הרב צבי יהודה אמר, בדיוק אמרו את זה גם בלוויה של זה, אבל הרב בניקצובר חוזר על זה, הוא אומר שמארץ ישראל פורח הכל. הכל פורח מארץ ישראל. כל הדברים, פתאום יש יותר ישיבות, יותר זה, הכל מתחיל מארץ ישראל.
אני שמעתי שהיו כאלה שעשו לאכול לברדים כאלה, באו לקנות ירקות שובחים, יפים, גדולים כאלה, מסתכלים ובודקים מאיפה
הגיעו הירקות
האלה,
ואלה
זה מהארץ בכלל.
נכון.
אלה הם
שפקים
ענקיים.
זה כאילו נברא
בבלום
אחד?
לא, זה רק... זה לא, אני לא יודע מה האמת. הכוונה זה בא לומר שזה המרכז. זה המרכז, זה הכוונה. אני לא יודע מה בפועל, לא בא ל...
נשמע קצת צריך עיון בדבר.
תשמעי, כתוב בחז"ל אומרים במדרש למשל שירושלים היא מרכז העולם, אז כל מיני כאלה אנשי ביקורות אומרים ירושלים היא מרכז העולם, איזה שטות זאת. ברור, אבל אנחנו מבינים בתחום הרוחני שירושלים זה, כלומר מבחינה גיאוגרפית זה לא מרכז העולם, כל נקודה היא מרכז, או שכל נקודה היא מרכז העולם, או ש אנחנו מאמינים שזה המרכז העולם, זה הנקודה הכי חשובה בעולם. מפה הכל מתחיל, זה נותן לזה משמעות, נותן לזה תוקף, נותן לזה...
אפשר גם מבחינה פיזיולוגית להסתכל ולראות שגם החול בירושלים מרכזה, כאשר כל הגיבשות היו ביחד, זה הופך להיות מרכז ממש. ומשם התחזרו הגיבשות מסביב.
טוב, לא יודע, זה... בסדר, זה מיתוס מסוים, בסדר. היה... בסדר. ברור שטוב לחנך בצורה כזאת. רוצים לומר שזה הצורה שבאים לומר שירושלים היא מרכז העולם. הכל מתחיל. האדם הראשון, איפה הוא נברא? זה מקור הבא. האדם הראשון נברא ממקום המקדש. שם הוא נברא. כלומר, זה התחלת האנושות. מתחילה, מפה מתחילים, מפה יוצאים. זאת הנקודה, זאת הנקודה, זה נקודת הארכימדס. ואמר רבי סימון, המקור אחרי זה, אמר רבי סימון בר זבדי, גולגלתו של ארנן היבוסי מצאו תחת המזבח. זאת אומרת שבעצם בסופו של דבר אנחנו רואים בנבואות ישעיהו, מיכה, זכריה, שכל האומות יבואו לחוג את חג הסוכות בהר הבית. זה בעצם הנקודה המרכזית של כל העולם. זאת אומרת, היא לא רק שייכת רק לישראל. עם ישראל כמובן מבצע את הפפו, הוא נציג הקדוש ברוך הוא, אבל זה משותף לכולם, זה שייך לכולם. לכן גם הרב נייבוס, לכן יש אחיזה לגויים בהר הבית. הראש שלו הוא נמצא מתחת למזבח. כן? זאת אומרת
שיש שייכות לאומות?
נכון.
מביאים קורבנות
נדבה. הם מביאו קורבנות נדבה, כן, זה טוב, זה... אני לא נכנס לכל העניין הזה, מה בדיוק כן ומה לא ומה, אבל יש להם שייכות. בגלל שבסופו של דבר המטרה היא שעולם האמונה בעצם כולם יהיו שותפים לעולם האמונה על ידי ישראל. ישראל הם ה... אבל זה לא רק הכוונה שלנו, רק עם ישראל, כולם יהיו עם ישראל. צריך לגדש, להאיר את אור השם בכל העולם, כל העולם צריך בעצם לקבל את האור הזה, להיות שותף לאור הזה.
שמעתי שיעור בעניין הזה לפי הרב שמעון קליין, שהוא מתאר את זה שדוד המלך הגיע לנבוס כדי, לא ברור, לכבוש אותה או לשאת ולתת עם היבוסי, והוא לא רוצה להילחם באמת. הטיעון הוא שלא כתוב שם שום אזכור של נשק ושום אזכור של קרבות, אלא הוא רצה באמת שהמסע ומתן יהיה בשלום. למה? כי הוא ידע שבאמת ירושלים נועדה להיות למען כולם, למען כל העולם. אז מה, אנחנו נבוא בקרבות ואחר כך נבוא אליהם שאנחנו רוצים שיאמינו וש... אלא
יהיה איתם
לשלום, והם
יפסו
את ירושלים.
לא, אבל, טוב, לא, זה מהלך מעניין, אבל בירפוש, למשל, מלחמת ששת הימים, זה היה קרבות, היה...
נכון. נו, אנחנו רואים גם באמת שיש עכשיו קשיים גדולים.
הרעיון הוא, היה לי פעם מהלך, אני חושב דווקא דרך התלמוד הבא ביותר להסביר, מה באמת היה הבעיה של כיבוש ירושלים. בגלל שמה כתוב שם בכיבוש ירושלים? זה מאמר מוסגר. מה כתוב בכיבוש ירושלים? כתוב העברים והפסחים. העברים והפסחים. כתוב, אמר לו מלך יבוס, כתוב העברים והפסחים, באמור להם לא, באמור לא יבואו עברים ופסחים. ירושלים, איך כתוב שם? עברים ופסחים, פסחים זה בלי רגל. פה, יותר למעלה. בלי רגל.
אין להם רגליים?
לא, בלי חתיכה של רגל. שהולכים לא נכון.
צולעים.
כאן כתוב כאן, ויאמר לדוד לאמור, לא תבוא הנה, כי מסירך העברים והפסחים, לאמור לא יבוא דוד הנה. אז מי זה העברים והפסחים?
כפשוטו.
מה פירוש?
הוא הסביר את זה כפשוטו, זאת אומרת שהוא באמת אמר להם, לאנשי דוד, נו, תנצחו את העברים ואת הפסחים, גיבורים גדולים, כאילו,
מה?
תעמיד אותנו כחזקים על חלשים.
כאילו זה לא בעיה לכבוש אותם, מה?
כבלתי מוסריים, כאילו, מה אתם נלחמים בילד קטן פלסטיני שדורש
לרקת? ככה הוא סביר, לא, מעניין. מה?
זה לא נכון, הפסחים והעברים זה היה עוצמה,
שאלה
עוצמת החולשה.
לא, עברים ופסחים זה חלשים כאילו.
כן, אבל ביחד אלה מילאו את
החסר.
זה חגי מסביר.
זה היה שילוב.
מה חגי מסביר?
שילוב של פסחים ועברים, ככה שהם היו, שהפכו להיות משהו חזק מאוד. כי אלה כל זוג שפיסח ועיוור, אחד ראה, השני הלך, הם היו הולכים ביחד.
אבל הוא צולע.
לא, אחד הלך, אחד ראה. אחד היה הולך על השני.
כן, אני רוצה להסביר בכיוון הזה. לפי דעתי, העברים, קודם כל, מי היו העברים והפסחים? השאלה, בפשטות העניין, העברים והפסחים, אז לפי מה שהוא מסביר, זה היו בני יבוס. אתם באים עם העברים, הילד קטן, אתם באים, מה... כן, אז אני רוצה להסביר, אסביר אחר. על סמך התלמוד הבבלי, ועל סמך מה שאירנה אומרת. אני רוצה לומר, העברים והפסחים היו יהודים.
מה הם היו?
יהודים!
אוי!
אחד היה בסוג עיוור, זאת אומרת, מה זה עיוור? עיוור זה אחד שהוא, הצד הלאומי חזק אצלו, אבל הצד הרוחני חלש אצלו. זה עיוור. ופיסח זה בדיוק הפוך. זה אחד שהצד הרוחני שלו חזק, אבל הצד הלאומי חלש. מה? אז זה בדיוק מה שהוא אמר. הוא אמר, הרעיון הוא, הרעיון הוא שמלך יבוס אומר לו, תראה, אתה אצלך, כאילו הלאומיים, בוא נגיד הימין, הם אומרים, מה פתאום, בשביל מה לשפוך דם? זה משתלב עם מה שאומרים. מה פתאום, זה לא מוסרי. כמו שאתה אומר, זה לא, מה פתאום לכבוש את זה? ואלה הרוחנים, גם הרוחנים, מה פתאום לעשות על זה מלחמה? לכן צריך את השילוב של ציונות דתית. ציונות דתית, זה עברים ופסחים ביחד. זה, מה? נכון, זה באמר, לא יבוא דוד, אין, אמורים, הנה, תראה, תשמע מה אומרים אצלך, אלה אומרים, לא, מה, משמע לשפוך דם, מה, זה יסתדר, בלי ירושלים, זה יסתדר, בלי ה... זה, מה, זה כל ה... הם לא מבינים שבעצם, קודם כל, זה עומד, זה מרכז האומה, חייבים, זה חייב להיות ביד יהודים. אז זה בדיוק העניין, אז לכן יואב בן צוריהו הוא מנסה למצוא אנשים שיודעים לשלב את הדברים.
מי אמר את הרעיון הזה?
אני אומר.
מה?
לא, זה הרעיון, לקחתי את זה מהתלמוד הבבלי, התלמוד הבבלי אומר שם, הוא ממחיש את זה, יש בתלמוד הבבלי שם לגוף ונשמה, שהגוף, שלעתיד לבוא, יבוא ה... הגוף אומר לנשמה את חוטאת, והנשמה אומרת לגוף אתה חוטא. אז משל למה הדבר דומה? שלום שלום.
שלום.
הגעת למקום הנכון, אם בזמן הנכון אני... אז כתוב שם, אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? משל למה הדבר דומה? הקדוש ברוך הוא לוקח את ה... משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו פרדס. היה לו שני שומרים, אחד עיוור ואחד פיסח. אז הוא אמר להם, תשמרו לי טוב על הפרדס. מה זה מסו? הם לקחו, בינתיים שהוא היה זה, הם לקחו, הפיסח רחב על העיוור, והם כתפו את הפירות, הם בעצמם אכלו. אז בא המלך, אמר לה, אתם לקחו... מה?
זה כל הרעיון של הצירוף.
כן, של הצירוף, מה שאמרת, זה אותו רעיון שהזכר.
משלימים את החולשות, ולידי כך מעלים בעוצמה.
אז זה השילוב של גוף ונשמה, זאת אומרת, הפסחים סמלים את הגוף, העברים סמלים את הגוף, והפסחים את הנשמה, וביחד זה השילוב, ביחד זה השילוב ש... זה הציונות דתית, הציונות דתית מבינה שאי אפשר בלי ירושלים שתהיה מרכז ישראל. זה הבעיות הן מבפנים, הן לא מבחוץ. זה כאילו מלך יבוס אומר, תראו, אתם בעצמכם אומרים לא לכבוש. זה אומר לא לכבוש, הוא לא אומר, אז מה אתה קומה? כן, נו ברור, זה כמו שהיום, נו ברור, זה אותו רעיון. בשביל זה צריכים צינות דתית, צריכים יואב בן צוריה אחד כזה שהוא... שהוא מדגיש את הנקודות הציונות, הנקודות של השילוב, ואז צועדים קדימה. על כל פנים נחזור לעניין שלנו. אני ראיתי, היה חשוב לי להראות כמה שבעצם ירושלים יש לה שני מושגים, אחד מלכות ואחד קדושה. בגלל שזה מסביר, שאנחנו מדברים על מלכות וקדושה, זה מסביר עוד שאלה, זה עוד סטייה, לא משהו בירושלמי, אבל עוד רעיון שכל הזמן חשבתי עליו, וזה הרעיון למה דוד לא בנה את בית המקדש. למה דוד לא בנה את בית המקדש? אז כתוב, דמים רבים שפכת. כן, אז אני שואל, דמים רבים שפכת, זה סיבה, זה דבר חיובי או דבר שלילי?
תלוי,
הכהן גם לא שפכת. מה? פעם דיברנו על זה, זה שיעור, נראה לי. ברור שבאופן כללי זה דבר חיובי. כתוב, ויש במדרש, הרב גורן מביא את זה, האדמים האלה חשובים לפניי כצבי וכאייל. אז מה, אז למה הוא לא בנה את בית המקדש? למה דוד לא בנה את בית המקדש? אני רוצה לטעון שזה דומה, יש לנו רמז בפרשת תזריע. כתוב, אישה כי תזריע וילדה זכר, ואז היא תמאה, כתוב שהיא תמאה 7 ימים, אחרי זה היא תאורה 33 יום, אבל היא לא באה למקדש, ובמלות 40 יום, אז היא מביאה קורבן למקדש. זה בעצם, אם אנחנו רואים, באמת, אנחנו רואים, מזכיר לנו המספרים האלה, מזכירים לנו מה שקרה אצל דוד המלך. דוד המלך הוא מלך בחברון 7 שנים, נכון, הבאנו פסוק 7.5, אבל יש פסוק 7 שנים, כל פנים 7 שנים, בירושלים 33 שנים, והוא לא בנה את בית המקדש, אלא המקדש הוא לא בא. מה? לא הבנתי. בסדר, הנה, עכשיו תחשבי. מה? לא הבנתי. מה הקשר? אז אני אסביר מה הקשר.
כן, אנחנו רוצים לדבר על דוד המלך ואישה כתזריע.
אישה כתזריע, אמרתי, אישה כתזריע, טוב, אנחנו, זה, מה, שגיע אותי את השכל. אישה כתזריע וילדה זכר, אז שם כתוב 33, ואחרי זה אל המקדש לא תבוא. נכון?
האישה לא תבוא?
כן, היא צריכה להביא קורבן, היא לא באה למקדש.
אחרי 33 היא לא באה?
אחרי 40 יום, 7 ו-33 זה 40. ב-40?
היא לא תבוא?
היא לא תבוא, למחרת היא באה.
עד אז לא.
עד אז היא לא באה, כן. למרות שהיא תאורה, למרות ש-33 ימים היא תאורה. היא תאורה, אבל היא לא באה. מה שאני רוצה לומר, לידה מסמלת את גאולת ישראל.
היא אמורה לא לבוא אחרי 40 יום.
לא, אחרי 40 יום היא באה. אבל בתוך 40 יום, למרות שהיא כתוב שהיא תאורה.
ממתי היא תאורה?
אחרי 7 ימים, מהיום השמיני.
אחרי 7 ימים?
כן. לפי התורה. שלום עליכם. אז בקיצור, הרעיון הוא כזה. בהתחלה, לידה מסמלת את הגאולה. לידה זה כמו מיני גאולה, נכון? עכשיו בהתחלה יש את השלב הראשוני, תמיד יש גאולה, השלב ראשוני, של עדיין לא הגיע עם כל מיני... בשלב הראשוני של הגאולה, זה 7 שנים שדוד מלך. אחרי זה יש את המלוכה עצמה, שהוא מלך על ירושלים, שזה יחד את ישראל, וזה בעצם, אם אנחנו מתרגמים את זה, זה יום הזיכרון ויום העצמאות. זה מדינה, כלומר, מה היה קורה אם דוד היה בונה את המקדש? אם דוד היה בונה את המקדש, אז מה היו אומרים? שבעצם יום הזיכרון ויום העצמאות, מדינת ישראל, שאני קורא לה יום הזיכרון ויום העצמאות, זה בעצם מדינת ישראל, זה בעצם אמצעי למקדש. וזה לא נכון, זה קומה על גבי המדינה. המקדש הוא קומה על גבי המדינה. אז לכן צריך שמישהו אחר יעשה את זה.
אפשר להגיד את זה עוד פעם.
כן, כן, אני אומר. אני אומר, דוד המלך הוא אחראי על המדינה, הוא אחראי, המדינה רשומה על שמו. זאת אומרת, צריך להיות מישהו שהמדינה רשומה על שמו. מדינה זה יום העצמאות ויום הזיכרון. ולכן הדמים הם תאורים. למרות שנשפחים דמים, יש מלחמות וכו' וכו', הדמים הם תאורים, בגלל שזה המדינה. המדינה זה דבר קדוש. אבל על גבי זה יש מקדש. זה אז נגמר 40, אחרי זה שלב נוסף. זה המקדש. ואגב, תשימו לב שכתוב שאבשלום מרד הוא בסוף שנת ה-40. היה אחרי 40, אז הוא מרד. 40 למה? אז למה פתאום תפס את המספר 40? בגלל שהוא הבין ש-40 נגמר השלב של דוד. אז הוא חשב, אז אני אבנה את המקדש. אני אקח את המלכות ואני אבנה את המקדש. כתוב שעושה את זה אחרי שנת ה-40. בגלל שכולם מבינים, עד 40 זה שלב, ו-140 זה עוד שלב. ודוד המלך אסור לו לעשות את השלב הזה. בגלל שאם נעשה את השלב הזה, אז זה יזולזל השלבים הקודמים שהוא עשה. יזולזלו. בסדר? בכבוד.
כשחיפרתי את דוד עם אישה כתזריע, כמו שאישה, כאשר לה יש את הכוח להזריע ונולד זכר, אז דוד המלך היה לו הכוח להביא דבר חדש בעם ישראל, וזה המיוחד, המשפטות.
כן, כן, זה מה שאני אומר, נו, זאת אומרת מה שאני אומר, נו, מה, את אומרת, נכון?
עכשיו, מה זה המספר 33
דווקא?
שבעה, מה זה
כל זה, 40? אני לא יודע, אבל... מה? אני לא יודע, אז זה עוד שלב להבין את המשמעות, אני לא מנסה, אבל זה מעניין שזה אותם מספרים.
נכון.
אז זה אומר משהו, זה מה שאני רוצה לומר. למה דווקא מספרים האלה ולא האלה, אבל לא יודע, זה כמובן, זה שאלה מאוד מידה קשה.
מה שכאן אנחנו לומדים זה שבכל תהליך, כל שלב הוא נכבד.
נכון, בדיוק, נכון. בגלל שאז בא חנן, סיפור ידוע, מפורסם, בא הרב חנן פורת, בא לרב צבי יהודה, ואמר לו שאולי הגיע הזמן קצת יותר להתעסק בענייני... בענייני מקדש, אז הוא אמר, אנחנו צריכים עדיין לבסס את הצד של המלכות, של המלכות. עוד לא הגיע, הוא לא מספיק בסס,
כמו הפיוט דיינו.
נכון, כמו הפיוט דיינו, נכון. בדיוק. נכון. על כל פעם אני רציתי להגיד שירושלים זה גם קדושה וגם ירושלים בעצם כוללת את שני הדברים. דוד המלך יותר את המלכות, אבל גם את שלמה המלך זה מקדש, זה ביחד נותן לנו את ירושלים. טוב, אנחנו רוצים קצת להתקדם. בכל זאת הוא יבוא, היה פה, אני ממש מתנצל, היה פה פשוט איזה אחד קצת מבולבל, עשה לי קצת בלגן. אז זה היה בחינת פיקוח נפש. מה? על כל פנים, מתי שלא, מתי שכבשו את העיר העתיקה ב-67, כן. טוב, עכשיו אני אדלג רגע, יכול להיות שאני אחזור בגלל שאני אקחות זאת, הזמן שלנו קצת הולך ו... הולך ו... תסתכלו רגע בדף מספר 3 בשעת הרי, מקור מספר שלישי, תלמוד בבלי חגיגה כ"ו עמוד א', בסדר? חגיגה כ"ו עמוד א', בסדר? כולם, מה? כתוב ככה, הרקע לדברים. בכל המועד המשנה אומרת, מסכת חגיגה, המשנה אומרת שעם הארץ, עם הארץ זה הגדרה של אחד שלא מקפיד על תרומות ומעשרות, לא סומכים עליו, שהוא יפריש תרומות ומעשרות, ברגל, בחג הפסח וחג הסוכות הוא נאמן שהוא יפריש תרומות ומעשרות. כלומר, יש איזה שבועיים בשנה שהאדם כביכול נקרא לזה יותר דתי. בסדר אסף? שבועיים בשנה, חול המועד, אדם פתאום נהיה יותר דתי. השאלה מה גורם לאדם להיות יותר דתי? אז תראו דבר מעניין. כתוב בשעת הרגל אף על התרומה, זאת אומרת אדם נאמן על תרומות ומעשרות. שואלת הגמרא מינה נמילי. אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא נקודתיים ויאסף כל איש ישראל אל האיש כאיש אחד חברים. הכתוב עשאן כולן חברים. מישהו יודע איפה כתוב הפסוק הזה? ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. חברים, חבר הכוונה מקפיד, זה החבר. תפסו את המילה חבר, חבר בלשון חז"ל זה אחד שמקפיד על דברים. אז הנה האדם הזה מקפיד. ויאסף כל איש ישראל, איזה עיר, איזה עיר, על איזה עיר מדובר? זה מדובר על פילגש בגבעה. בסוף ספר שופטים מסופר שעם ישראל התאסף להילחם נגד שבט בנימין. אז הוא נאסף במצפה, אני לא זוכר באיזה עיר, הוא נאסף באיזה עיר, אבל לא ירושלים, זה בטוח. הוא נאסף באיזה עיר בבנימין, ולא יודע, איזה עיר, לא בבנימין, הוא נאסף ונלחמו בבנימין. אז זאת אומרת, מה בעצם גורם לעלייה הרוחנית של האדם, של עמי הארצות? מה גורם? היה אספות. רואים ציבור גדול, אווירה, חוויה, במילים אחרות, מה כתוב כאן? שמה מעלה את הרמה הרוחנית? כן, הציבור, אבל אם נעשה המחשה, כדי לסבר את האוזן על מה מדברים, אומן!
מה?
אומן, אומן!
Peer pressure.
מה?
Peer pressure.
לא הבנתי.
לחץ חברתי.
אווירה חברתית, כולם ביחד, כולם מתאספים, אז כולם נעשים יותר דתיים. כולם ככה, זה מה שכתוב. מה? היה ספות. אבל תראו מה אומר תלמוד הירושלמי ישר, מה אומר תלמוד הירושלמי? מה? המקור הבא, אמר רבי יהושע בן לוי, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. עיר שהיא עושה את כל ישראל לחברים. קודם כל זה קדושת ירושלים, היא עושה. קודם כל אנחנו מדברים לא על האספה, על ירושלים כעיר. ירושלים היא עיר עם סגולות, היא מוציאה לפועל, היא מגדלת את הכוחות של עם ישראל. קודם כל ירושלים. צריך גם שיהיה קצת אספות, אולי לא בכל יום, אבל קודם כל לירושלים יש משמעות. לפי התלמוד הבבלי, לירושלים אין שום משמעות לרמה הדתית של האדם. לפי התלמוד לפי הבבלי, כן? לפי הירושלמי, קודם כל ירושלים נותנת את המשמעות. קודם כל העיר. תגידי, אולי זה מקרה? אולי מקרה כתוב פה ככה, אולי יכול להיות היה הפוך. אז תשימו לב דבר מעניין. אני חוזר רגע לדף מספר 1. שני המקורות בסוף. ככה. כתוב, אני אקצר לצורך העניין, בגלל שבכל זאת, כתוב שהיו במלכי יהודה, מלכי ישראל, היו, רצו שעם ישראל לא יעלה לירושלים. אז מה הם עשו? עשו משמרות. שלא יעלו לירושלים. והיו, כתוב, שני המקורות במסכת תענית, הם משבחים את האנשים שמסרו את הנפש כדי לעלות לירושלים, כל מיני טריקים, והצליחו איכשהו לעלות. הרימו על המשמרות. אבל זה לא משנה, עכשיו, המסירות נפש זה דבר חשוב, וכל מה שמעניין אותי, למה הם עשו משמרות? אז כתוב, אז תראו שורה אחרונה במקור מספר לפני האחרון. הושיבו פרוסדאות על הדרכים, תדלגו כמה שורות, למה? שלא יעלו ישראל, למה? אני מדבר על עמוד אחד. אז זה לא כתוב עמודים. איפה שכתוב תענית כפחת עמוד א', בבלי תענות בבלי תענית כפחת עמוד א'. אז זה בדפים של ארנה, זה דף 2. מה? בסדר? מה? כאן, זה במקור האחרון, פה, זה. אז גם כתוב שכדרך שהושיב ירובעם בן נבט שלא יעלו ישראל, מה כתוב? מה כתוב, לאה? לא, לפני זה, שלא יעלו ישראל לרגל, נכון? כתוב לרגל. ומה כתוב במקור הבא? שלא יהיו מניחים את ישראל לעלות לירושלים.
וואי.
שמים לב דבר מעניין. זה כתוב רגל, זה כתוב ירושלים. בגלל שמה, לפי התלמוד הירושלמי, זה השאלה, מה הביצה והתרנגולת? ברור שבית המקדש זה בירושלים ושם עולים לרגל. אבל זה בדיוק השאלה, השאלה... מה?
איך אתה מתנסח?
השאלה, מה ביצה והתרנגולת? האם בגלל קדושת ירושלים שם המקדש, ואז יש בסגולה בתוך ירושלים, והכל מתחיל מפה, ואז בגלל זה גם יש המקדש וכו', או לא? זה, בסך הכל, ירושלים זה אמצעי לזה שיש שם בית מקדש, וכל העניין שיעלו לרגל, ואז יש אספה. אז זה במקרה ירושלים או לא ירושלים, זה שאלה... משנית, זה רק, ירושלים היא רק אמצעי אבל זה לא, זה לא העניין. כן? ברור, ברור מה שאני אומר, נכון? השאלה אם ירושלים זה העניין, ובגלל זה גם יש מקדש בירושלים, והכל סביב ירושלים, בגלל שעיר מיוחדת עם קדושה, עם סגולה, כל, או לא. זה בגלל ש... בגלל שיש אספות, בגלל שקבעו שמילה שם היא אספות, האספות היא קובעת. הרגל זה בעצם האספות, זה מילת קוד לאספות. האספות היא קובעת את הרמה הדתית של של האנשים.
מה אמרנו שכל ירושלים
היא
מקדש?
מה?
אמרנו שכל ירושלים...
זה אני אומר בתלמוד הירושלמי זה. זה התלמוד הירושלמי שאומר ב... התלמוד הירושלמי אומר ירושלים מקדש. הכוונה אם ירושלים בעצמותה יש לה איזה סגולות, או זה רק משהו אמצעי כזה. אני חושב שבכוונה הוא ניסח כך, כן. זה לא אוי ואבוי, זה לא אוי ואבוי, זה בדיוק הפוך מאוי ואבוי.
למה?
בגלל שהוא רצה להציל את עם ישראל. כדי להציל את עם ישראל, אתה לא יכול לדבר במושגים לאומיים. ירושלים זה בעיר בירה... בשלב ההוא, כן, אתה לא יכול. אתה מדבר, אתה לא מדבר על מלכות, ואתה לא מדבר על מדינה, ואתה לא מדבר על ארץ ישראל בצורה הנכונה. כולם יודעים שיש משהו ארץ ישראל. אתה מדבר על ארץ ישראל וירושלים, אבל לא ב... זה, זה משהו כזה אמצעי, זה לא... מה?
זה תעמוד דעותי, צריך לדבר...
נכון, זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר, זה היה מכוון כדי... תשמעו, מה שהתלמוד הבבלי עשה, זה הנס הכי גדול, לא התלמוד הירושלמי עשה נס, התלמוד הבבלי עשה נס. שהוא שימר, הוא שימר 2000 שנות גלות, תרבות, זהות יהודית, במציאות של גלות, זה דבר שלא יהיה אומן, אנחנו... איך שאנחנו חיים, אנחנו לא יכולים פשוט להעריך את זה. אבל אני מעריך שלפני 100 שנה ידעו להעריך את זה. אנחנו פשוט לא יודעים להעריך את זה. אנחנו, נראה לנו הכל אקטיבי, הכל מוכן, הכל ברור. החיים במדינה והכל זורם. לא זורם, יש הרבה מה לתקן, אבל אנחנו לא מבינים מה זה גלות בכלל ומה זה... ומה...
מה יכול להיות חסר?
כן, אנחנו הכל נראה לנו, מה? לא מבין מה...
אבל למה ממשיכים
לומד? זה תלוי בבלי. אז תלוי, למה לומדים? זה בדיוק מה שאני אומר, תלוי... מה? נותר לזרום
עם התלמוד מושם.
אז זה מה שאני אומר, תלוי, תלוי למה לומדים. זאת השאלה. עם ישראל צריך שיהיה לו אנשי תורה וחינוך, ואנשים שכל כולם עושים עבודה שחורה אנליטית. וזה לא שייך לכיוון הרוחני. כל שס יש בו בעיקר זה פלפול, למדנות, וזה אי אפשר אפילו אם ירצה, אנחנו לא יכולים לעשות ישיבה, להקים ישיבות של כאלה אנשים, ישיבות על, על, על בסיס הירושלמי, בגלל שלא נכתב הרבה על הירושלמי, אתה לא יכול להגיד שאלות ותשובות וקושיה, תירוץ ומהלכים ותהליכים אנליטיים. אבל באמת שאנחנו מדברים על ישיבות הסדר ומכינות ומדרשות, ברור, צריכים להכיר את המים, זה מה שאני אומר, את הדברים האלה. יש התלמוד הירושלמי, הבבלי אומר לפעמים דברים הפוכים, וזה, והדברים האלה פשוט, הציבור, הוא לא יודע, הוא אומר, אנחנו יודעים, זה תורה, תורה שבעל פה, זה דבר קדוש, אבל מצד שני הוא מרגיש שזה לא זה. זה, הוא מרגיש שזה לא זה, זה לא אי אפשר, יש איזו ישרות טבעית לבן אדם, אז הוא מרגיש שזה לא זה. אני רק משקף את הדברים האלה, אבל זה בעצם כל הכיוונים החינוכיים האלה, זה לא זה, מבחינת הרבה אנשים. והיום, כמה שלא מנסים בתיכונים, ביסודים, בתיכונים, למד גמרא, כאילו גמרא זה קודש. הרב יניב למשל אומר שאסור לגעת גמרא בעד גיל 18. אחרי זה בישיבות, שאדם בא מתוך רצון, מתוך אהבת תורה ורצון להיות אדם, מורה הוראה בישראל ונותן דרכים, אז הוא מחליט שהוא עושה עבודה שחורה ומשקיע עבודה שחורה, אז ברור, כל אחד כזה הוא מבורך. אנחנו, עם ישראל צריך הרבה כאלה, אבל כאילו זה הקוד התרבותי, והקוד התרבותי, וכבר מלמדים מכיתה A שאנשים לא מבינים בכלל מה הם צריכים, כל מיני פלפולים, שזה דרך התלמוד הבבלי, ונכון, לא צריכים ללמוד את זה. אז זה לא סותר את הישיבות, כל הישיבות הגבוהות זה הדבר הכי מבורך שיכול להיות, אבל מבחינת הזהות, אז בישיבת מרכז הרב למשל, שהרב צבי יהודה דיבר, אז הוא דיבר לימוד אמונה, לימוד כוזרי, מהר"ל, הרב קוק, איגרות הרמב"ם, זה דברים שכולם צריכים לדעת אותם. פעם ראיתי מישהו כתב במכון מאיר, הוא אחד הרמים שם, אני פותח שיעור בכוזרי, אז כדאי לבוא לשיעור שלי, בגלל שהכוזרי זה בעצם הבסיס של המהר"ל ושל הרב קוק, נכון? אבל התלמוד הירושלמי זה הבסיס של הכוזרים, ומאלה של המהר"ל ושל הרב קוק. נכון, בדיוק. זה כאילו אנחנו מחלקים את התורה, כלומר, אם אני רוצה, לפחות מה שאני חושב, בסדר, בוא זה. אני חושב שהתורה מחולקת לשניים, זהות ועבודה שחורה. עבודה שחורה זה למעטים, זה, וצריך לעודד כמובן את העבודה השחורה הזאת, וזה יכול לעשות רק סביב התלמוד הבבלי, זה גם אם נרצה לא יכול להיות משהו אחר. ויש לימוד זהות, זהות ואמונה לפי נושאים, לפי לא יודע איך, לפי סיכומים וכולי, זה רק בתלמוד הירושלמי. זה
נשמע כאילו אנחנו לא יכולים להתקדם
ולגמול
בית המקדש עד שגם נעבור לתלמוד ירושלמי.
התודעה קודם כל בזהות, בזהות. אני חושב שזה עניין של תודעה. אני חושב שזה עניין של תודעה, אני חושב שזה עניין של לימוד.
זה לא נראה שזה לא יכול לבוא עד שמוכנים ממש.
אני טוען שכל עוד לא נכיר מבחינת הזהות, מי אנחנו, מה אנחנו, מה העניין של היהדות, מה הערך של המקדש, מה הערך של הסנהדרין, מה כל הדברים הציבוריים וכל הזה, לא נצליח. נכון. אז אנחנו, הציבור שלנו הכי מסכן, בגלל שהציבור החרדי יש לו את העולם שלו, השחור ולבן שלו, הוא יודע בדיוק בעולם שלו, זה עולם חרדי לגמרי.
הרעים והטובים.
מה? הרעים והטובים. אבל הציבור שלנו מבולבל, בגלל שמצד אחד הוא משדר בעקבות הרב קוק את כל המסרים הנכונים, אבל מצד שני הוא נתקל ב... הוא נתקל בכל המקורות של ה... של התלמוד הבבלי, שיושבים לו עמוק בתודעה, שהם אומרים הפוך, שהם היו נכונים לזמנם, לא נכונים היום. בטח שהוא אמר, בטח שהוא אמר, בטח שהוא אמר, הוא דיבר על זה. לא, אתה מדבר על גבולות ארץ ישראל, עושים גבולות ארץ ישראל, משהו. זה גבולות ארץ ישראל, לא תורת ארץ ישראל. טוב, בקיצור, מה אני אגיד לכם? אני אמרתי את מה שאני אומר. אני רוצה להגיד לכם שמבחינתי, מבחינת הזה, לכן אני גם בא, בסך הכל אני עושה תחשיב. אני מגיע פה ל... זה לא כל כך משתלם פה להגיע לשיעור של ארנה, אבל אני חושב שמי שפה נמצא, לפחות הוא שותף לתהליך המהפכה הזה. אז אדם יכול להרגיש טוב עם ה... זה ה... פשוט מאוד, זה ה... זה... כן, זה לא פחות מזה, בגלל שאנשים, נכון? אנשים... לשנות את התודעה של האנשים זה דבר מאוד מאוד קשה. מה?
עשינו עכשיו באתר דף שלם כולו.
של מה?
עשינו עכשיו באתר דף שלם כולו.
בסדר, טוב מאוד. מה?
תפקידו של הבבלי
להיות בסיס לעבודה שחורה של אנשים שהמקצוע שלהם אנליטיקה. אנליטיקה. שאני קורא לזה, בסופו של דבר, רבנים, פוסקים, אנשים שכל הזמן מתעסקים בצדדים שכליים. רבנים, עם ישראל צריך את זה. זה ה... אבל יש עניין של זהות, זה חלק מהתורה, זה חלק קטן, אבל זה חלק, זה החלק הכי חשוב. קודם כל, בזהות יהודית. מה שאמרתי, מה שהתחלתי את השיעור, פעם מישהו אמר לי, ירושלמי זה ההשערה. אמרתי לו, הרי כל ילד בן שנתיים צריך לדעת שלא מחלקים את ירושלים. זה ההשערה. זה הבסיס של הבסיס. ברוך השם, אני עכשיו מוציא, בעזרת השם, פעם הבאה אני אביא את החוברות שהוצאתי, שהשבוע אמור לצאת חוברות, אמרתי לכם, אמור לצאת חוברות, תלמוד הירושלמי כמקור ליסודות הציונות הדתית, כמקור מרכזי של יסודות הציונות הדתית, 23 יסודות. זה חוברות לחלוקה, מה? רגע, אני לא מבין, אני לא מקבל את המיילים שלי, לאה. אני הכנסתי אתכם לזה, זה לא יכול להיות, אתם לא מסתכלים במייל כנראה. מה? זה לא יכול להיות, אני הכנסתי אתכם. מה? לא הבנתי.
מה שכתבת היום, אני קיבלתי את
ה... מה שכתבתי זה אמרתי אותו. מה שאמרתי אותו עכשיו. כן.
כן,
ב...
טוב, תתנו לי עוד פעם, אני אכניס עוד פעם, אני לא יודע איך, אני בטוח שאתם לא טועות. אתם פשוט, אני בטוח שאתם טועות. אני בטוח שהכנסתי אתכם. אני בטוח, לא, אני שולח אתכם ישיר, זה הזמנה ישירה, אתם מקבלות כל שבוע, כל שבוע אתם מקבלות דף.
מי?
משוחרר, זה נקרא שוחרר ירושלמי. שוחרי ירושלמי. לא, את מקבלת אותו מזמן, אני מקבל אותו עכשיו. אני הכנסתי אתכם, אני בטוח. מה? כן, כן, אז את יודעת, תכתבו עוד פעם. אני בטוח שיותר לי
ש... יכול להיות שיש מעברה...
לדואר זבל, אולי.
מה? אולי. כי הוא לא מכיר את זה.
מה?
שאלתי
לי שעוד
יום
הזיכרון
ויום עצמאות זה מדינת ישראל, ככה
אני מגדיר את זה, כן.
זאת אומרת, מחיר הדמים שהוא טהור
זה דמים
טהורים. כן, והממלכה.
זה הממלכה.
עכשיו, למה אמרת שציונות הדתית זה יום הזיכרון ויום
עצמאות? לא, זה אמרתי משהו אחר, אמרתי שמי שלא מבין מה זה מדינה, זה לא ציונות דתית, זה הכוונה, המדינה היא לא חשובה לו. טוב, על כל פנים אני חוזר עוד פעם, אני מנצל את זה שערנה פה זה, בגלל שאולי ערנה גם יש לה. אנחנו אמרתי, אני שלחתי, קודם כל אני שאלה, אני עושה איזו הפסקה קלה, אבל חשבתי שקיבלת, לא, חשבתי שאני נזה, אז בכל מקרה, אנחנו מתכננים, אמרתי לכם, כל חצי שנה יש לנו שבת של המכון שלנו, מכון ירושלמי. אנחנו עושים שבת בפרשת, אני לא זוכר אמרתי את זה פעם שעברה, אבל אנחנו, יש לנו שבת בפרשת שופטים, זה יוצא זין באלול, בהר ברכה.
איזה תאריך?
זין באלול, בהר ברכה. עם מכון הירושלמי, זה עולה 750 שקל לזוג, ויש אופציה גם לטיול, אם רוצים. יש גם יוצא טיול מירושלים, גם לפני זה, עד...
אפשר לקבל את הנייד שלך, כן?
איך קוראים לה סתם ככה?
סליחה?
איך קוראים לה?
ביטחר שפי.
מה?
ביטחר שפי.
מה, היא כאילו באשתו, אשתו של דובר
שפי? כן.
אבא, בגלל שפעם יצא לי לדבר איתו קצת.
מה?
היה, אני זוכר, שכתבתם פעם, אני כתבתי, את מזכירה לי משהו. את מדברת על מרגלית הרשפי, על משפחת הרשפי, אני זוכר, היה לי בזמנו, היה לי טור בעיתון הצופה. כתבתי מאמרים מירושלים, כל מיני דברים אקטואליים. אז כתבתי שם פעם על מרגלית הרשפי. מה? כתבתי שם שמרגלית גם זה כאילו אבן יקרה. יש סיפור, בירושלמי על רבי פנחס בן יאיר. כתוב שם שמלך הישמעאלים אכבר בלה לו איזה אבן יקרה, ואז הוא לא יודע מה הוא, בקיצור, אז הוא קרא לרבי פנחס בן יאיר והוא הוציא את האבן, הוא גרם לאכבר לפלוט את האבן, הוציא את ה... אז כתבתי שם שבעצם הציבור המתיישבים זה בעצם המרגלית, וכל הזמן יש כל מיני גורמים מבפנים שמנסים לבלוע את המרגלית, וזה רק עושה להם חטוטרת בתוך ה... וזה רק גורם להם חטוטרת עם ה... בתוך ה... אז אני כתבתי שם משהו בתוך ה... בסוף כולם מבינים שזאת המרגלית, זה ה... בתוך ה... זה היה סביב ה... טוב, על כל פנים בעניין שלנו נמשיך, נראה את בעמוד 3. בעמוד 3 אגב, זה, אני לא יודע אם אפשר לראות את מה, אני לא זוכר בדיוק את ה... יש לי, הוצאתי ספר לפני, זה שם, אני חושב זה מופיע בספר, בשורת הירושלמי, מה שכתבתי אז במאמרים על הצופה בכלל, והמאמר הזה הוא גם מופיע שם.
מופיע שם.
כן, אני לא זוכר אותו בדיוק, איך שהוא, תתוך...
איך נקרא הספר?
הספר נקרא בשורת הירושלמי.
בשורת הירושלמי, יש לי.
מי שרוצה להשיג אותו, גם זה, אז יש, לא בעיה להשיג אותו, אני חושב שלא יש לי בעיה. טוב, על כל פנים, נחזור לעניין שלנו. אומרת הגמרא, מקור ראשון, וכי יש קטן וגדול בירושלים. מה הרקע לעניין? הרקע לעניין הוא... מה? איפה חגי? טוב, אז אני רק אומר את זה, ואז נגמור את ה... וכי יש קטן וגדול בירושלים. שלום עליכם.
באתי הרגע, אני מתנצלת שאני מפריע, מההלוויה של הרב
לוין.
אברהם לא היה בהלוויה, לא ראיתי.
בטח שאני הייתי, לא הלכתי בעדה הזה.
לא הלכת למעלה.
למעלה לא הלכתי. אני קודם כל, אני... מה?
נכון, אני אמרתי, אני אלך, אני אלך להלוויה עד הסוף, ואני אתנצל.
אשריך, 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 חזק וברוך. טוב, אז רגע, עוד כמה דקות. שואלת הגמרא, וכי יש קטן וגדול בירושלים? כתוב שהיו מתאספים כל העיירות ומביאים את הביקורים, זה עוד מעט קרוב לשבועות, והיו יוצאים לקראתם לפי כבודם. שואלת הגמרא, וכי יש קטן וגדול בירושלים? אז... והתשובה היא, אז כנראה אין קטן וגדול בירושלים, והתשובה היא שהיו יוצאים לפי הכמות ולא לפי האיכות. ואני רוצה לשאול, מה זה וכי, מה השאלה וכי יש קטן וגדול בירושלים? מה, אין בעם ישראל קטן וגדול? יש חברה שאין בה מעמדות? מה זה וכי יש קטן וגדול בירושלים? אלא התשובה, השאלה היא לא וכי יש קטן וגדול בישראל, התשובה היא וכי יש קטן וגדול בירושלים. זאת אומרת, בישראל יש קטן וגדול, אבל כשמגיעים לירושלים, פתאום כולם נהיים שווים. כולם נהיים שווים. אני מסתכל, גם בפרשה שלנו אנחנו רואים, בדיוק שמעתי בשבע ברכות, הוא שאל, פרשת ערכים, למה לא מודדים את האדם לפי ההישגים שלו? בגלל שמה שבאמת, הערך האמיתי של האדם זה לפי הפנימיות שלו. בירושלים מודדים את האדם לפי הפנימיות שלו. אז כולם שווים. עד כדי כך שכתוב שלפי התלמוד הירושלמי אפילו למלכי בית דוד אסור לשבת בעזרה, בגלל שיש פסוק שמשמע ממנו שבעזרה של בית המקדש מותר למלכי בית דוד לשבת. אומר התלמוד הירושלמי, מה פתאום? לכולם אסור לשבת, כולל מלכי בית דוד. ויש פסוק שכתוב וישב דוד לפני השם, זה לא הכוונה שהוא ישב, הוא ישב את עצמו בתפילה, אבל לא ישב, אסור לשבת, בגלל שכמו כולם אין פריבילגיות לפני השם, כולם שווים, אין מלך, אתה לא מלך עכשיו, כאילו אתה לא מלך, אתה זמנית מוקפא, עוד כמה דקות תחזור להיות מלך, עכשיו אתה לא מלך.
נבצרות זמנית.
מה? נבצרות זמנית. וזה, אז זה במקור השני שאמרנו לפי חכמים אחרי בית דוד נהל ישיבה, ופשוט מדהים, בגלל שהתלמוד הבבלי אומר להפך, אומר התלמוד הבבלי, למה חרבה ירושלים? בגלל שישבו בה קטן וגדול. זאת אומרת, להשוות קטן וגדול זה לא טוב. שכולם שווים, מציאות שכולם שווים זה מציאות לא טובה. צריך להיות, לפחות לפי, אז כנראה מודדים לפי הצדדים הרוחניים, רב גדול ואדם פשוט. אז הוא גדול וזה קטן. לא מודדים לפי ה... טוב, בואו נגמור פה. רק שאלתם מגדל, המגדל פשוט בסופו של דבר... בסופו של דבר, ירושלים זה מגדל. מגדל, המגדל שצריך להפיץ אור לכל העולם, כי מציון תצא תורה. כתוב שמישהו שעיבר שנה בחוץ לארץ, אז אמרו לו, כתוב, כי מבבל תצא תורה, ודבר השם, מנהר פקוד. אז קראו לו את הפסוקים, לא אומר, כתוב מירושלים, כן, אומר, אז למה אתה מעבר את השנה בחוץ לארץ? בקיצור, ירושלים זה מגדל האור, זה ה... אם דיברנו עוד, בעצם עוד משפט אחד אחרון, אם דיברנו על על הסגולה של ירושלים, שבעצם כולם שווים, והיא מעלה את את הרמה הדתית של של האנשים, אז הסיפור, יש סיפור מעניין, וזה נגמור. הסיפור כתוב, ולא יחמוד איש את ארצך, מסופר שני אחים באשקלון, שבאו, שעלו לרגל, ובינתיים השכנים, גם שם כתוב, עלו לירושלים, גם עוד פעם, ירושלים, כל הזמן ירושלים, עלו לירושלים. אז אמרו השכנים, הם עולים לירושלים, אנחנו ניקח להם, ניכנס לבית, לבית שלהם. אז ראו, הם ראו פתאום כאילו אנשים נמצאים שם. אז לא נכנסו. אחרי זה הם חזרו, ואז הם שאלו, מה, איפה הייתם? מה, היינו בירושלים, מה פרוש, איפה היינו? אבל מה, השארתם מישהו? לא, לא השארנו אף אחד. אז זה בא לומר, זה הפסוק, ולא יחמוד איש את ארצך. זאת אומרת, שמתי שבעצם מה שעומד, קדושת ירושלים עומדת במרכז, אז במילא כולם מבינים שהארץ ישראל זה אורגן חי. כולם רואים שזה אורגן חי, אף אחד בכלל לא מצליח, כל הטענות הגבילות והערעורים על בכלל לא מתחילים. כולם מרגישים שזה ארץ של חיים. אבל מה שעוד מעניין, ששם כתוב שהם באו הם חזרו מירושלים לאשקלון, הם הביאו מתנות. הם הביאו לגויים האלה, מתנות הם הביאו. פתאום הביאו מתנות. אלא רואים שירושלים משפיעה טובה וברכה, אדם נהיה יותר טוב, אפילו רוצה להשפיע שפע גם על הסובב, גם על הגויים, אפילו על הגויים. למה לא ניתן להם מתנות? אנחנו נהיים אנשים יותר טובים, יותר... זאת אומרת, זה כוחה של ירושלים. הקודש בירושלים, המלכות של ירושלים. חזקו בארץ לבבכם, אנחנו נפרדים ל... לצערי אני לא...
משאיר אותי איתם.
מה?
אז זה צריך.
לא, היינו בדרך כלל נשאר.
כן.
מה?
תודה רבה.
יופי.
שוב. חזקו בארץ לבבכם, כל המיוחלים.